איפה המפתח? אך בני ישראל עצמם צריכים לשעבד ולבטל גופם אל הנשמה. תראו איזה משפט מאוד 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 עמוק ומשמעותי. הוא אומר, כל מה שקורה לעם ישראל מבחוץ, זה שיקוף של מה שקורה לעם ישראל מבפנים. מה פירוש הדבר? כאשר היהודי בתוכו, כל יהודי, כפרט, וממילא עם ישראל ככלל, בתוכו, בהיררכיה הפנימית של כל יהודי, אז הגוף הוא כלי לנשמה, ולא הנשמה כלי לגוף, אלא הפוך, הגוף בא לשרת את הנשמה, אז זה יקבל גם שיקוף ביחס של האומות לעם ישראל. אז האומות יכירו בזה שאנחנו הנשמה, והם הכלי. אז תראו איזה משפט מאוד מאוד חזק, שכל מה שקורה זה בעצם שיקוף של מה שקורה אצלנו בפנים. זה בעצם הרעיון. אני אקרא עוד פעם את המשפט הזה. הוא אומר, כי באמת בני ישראל הם נשמת כל הברואים, ומן הדין צריכים להיות כל האומות כפויים לבני ישראל, כמו שכתוב ביחזקאל, אדם אתם, אתם קרויים אדם, לפי שיש להם נשמת אלוקים חיים, הכוונה להם לעם ישראל. אך בני ישראל, בכדי שזה יקרה, שהגויים יבינו שהם כלי עבורנו ולא הפוך, בכדי שזה יקרה, אך בני ישראל צריכים, עצמם צריכים לשעבד ולבטל גופם אל הנשמה, שעם ישראל יכיר בזה שבעצם מרכז החיים של כל יהודי ויהודי זה הנשמה, והגוף הוא רק כלי. וממילא, אם עם ישראל יכיר בדבר הזה, ממילא יהיה הכל כסדר. אז באמת, אז ההיררכיה תחזור למצב התקין שלה, כמו שכתוב, ועמדו זרים וראו צונכם. אז יבואו הגויים ויראו את הצון שלנו, הם ירצו אכן לבוא ולשרת אותנו. ואז הנשמה שולטת בכל הבחינות. ואז בני ישראל שולטים על האומות. וזו היא בעצם נקודה מאוד מאוד מרכזית. איך היהודי, מה באמת, איך ההיררכיה הפנימית אצל כל יהודי ויהודי? מה המרכז של החיים? האם המרכז של החיים זה בעצם החלק הגשמי, או שכל החלק הגשמי הזה הוא רק כלי ואמצעי לטובת הנשמה? אז זה כתוב, בכל דרכיך דאהו, שאדם כל מה שהוא עושה, הוא עושה בשביל לעבוד את השם. כמו שכבר קראנו פעם בשולחן ערוך בסימן ריש למד א', שכתוב שכל מעשיך היו לשם שמיים, שאדם לא סתם עושה דברים, אלא עושה דברים לצורך הנשמה, לצורך עבודת השם. אדם לא, זה קצת סותר את ההוויה התרבותית של היום, כי בהוויה התרבותית של היום יש מילה שמשקפת את כל האווירה התרבותית של היום, אז שואלים בן אדם, למה אתה עושה משהו? אומר, אני עושה כי בא לי. קום בא לי, היום ילדים, הם עוד לא יודעים לדבר, במקום להגיד אבא, הם מורידים את האלף מהאבא, ואומרים בא לי, ושוכחים את האלף. אז לפני כמה שנים, אתה חי אצלנו, זה משפחה, והילד עוד לא ידע לדבר, הוא רק במילה שלו, זה היה בא לי, אז האמא אומרת לי, אומרת, סליחה, אני לא לימדתי אותו את זה, תבין, אמרתי לה, זה באוויר, אף אחד לא מלמד אותו, זה אוויר, זה נמצא באוויר, באווירה. עכשיו, מה זה המילה בעלי? אתה עושה כי מתחשק לך, ומה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים, כתוב, ויאמר עשיו בליבו, וכן כתוב על המן. אז מה? אומרים חז"ל, רשעים ברשות ליבם. מה זה ברשות ליבם? הם זורמים עם הלב, זה נקרא מה שבא להם. זה רשעים ברשות ליבם. וצדיקים, מה כתוב? ליבם, מה? נו, מה יכול להיות? אם רשעים ברשות ליבם, הצדיקים, ליבם, ברשותם. לא צריך בשביל זה לצופר. הצדיקים, ליבם ברשותם. מה זאת אומרת שליבם ברשותם? שלא עושה רק כי בא לו, כי הוא זורם, אלא הוא לוקח הלב, עושה דברים מתואמים עם, עם הנקודה הרוחנית. וזה בעצם, זוהי כאן הנקודה הבסיסית שהשפת אמת רוצה לומר לחסידים. אז אנחנו אומרים בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך. אנחנו צריכים למצוא הלימה. אתם מכירות את המילה הזאת, הלימה? לא מכירות הלימה? מלשון הולם, כן? זו מילה יפה להגיד, זה הלימה. זאת אומרת, זה כאילו ליצור הלימה, הכוונה הגבלה בין הרצון שלנו לרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל השאלה, איפה הרצון שלנו? יש רצון של הגוף, יש רצון של הנפש, זה החלק הפסיכולוגי של האדם, ויש את הרצון של הנשמה שלנו. מה הנשמה שלנו רוצה? מה היא רוצה? מה אנחנו אומרים בשיר השירים? מה כתוב? כי חולת אהבה מה? אני. ומה אנחנו אומרים בידיד נפש? נפשי, חולת אהבתך, אנא רפנה לה בערות לה, אז, מה, אתם ישנות ששרים את זה בסעודה שלישית? בחורף זה מוקדם את השעות הזה. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם, יש כאלה אומרים שפחת עולם. אבל לא משנה, זה מה שהנשמה רוצה. היא רוצה דבר אחד, לעשות את רצון השם, להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. זה נפשי חולת אהבתך. מה זה חולי? חולי, כי חולת אהבה אני חולי, זה חוסר איזון. כי אתן יודעות, מה זה מחלה? כשאין איזון במערכות, נכון? כדוריות אדם, הלבנות ואדומות, זה חולי, אין איזון. יש דבר אחד שמותר לנו להיות לא מאוזנים, מותר לנו להיות חולים, זה בקשר לקדוש ברוך הוא. כי חולת אהבה אנו, זה משהו קיצוני. כי זה הנשמה, זה מה שהיא רוצה, הנשמה רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. יפה. אז לכן, אומר השפת אמת, אנחנו ברגע שכל אחד בתוכו המערכת מסודרת והיא בנויה בהיררכיה הנכונה, ממילא באותו רגע אנחנו נראה את השיקוף ביחס של האומות אלינו. אבל זה לא רק ביחס של האומות אלינו, זה ביחס גם של הסביבה שלנו עצמה. ברגע שרואים יהודי שהוא עובד השם, והנקודה הרוחנית היא המובילה אותו, אז ממילא כולם מעריכים אותו. כולם. רגע, נקרא את זה עוד פעם. אומר, בני ישראל עצמם צריכים לשבד ולבטל גופם אל הנשמה, שזה בעצם הרצונות של הנשמה, שהיא רוצה מאוד לשמור ולקיים את התורה, וממילא יהיה הכל כסדר, והעולם יחזור להיות בצורה התקינה והמתוקנת. כמו שכתוב, מה כתוב? ועמדו זרים וראו צונכם. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. ואז הנשמה שולטת בכל הבחינות. בני ישראל שולטים על האומות, וממילא נשמת בני ישראל שולטת על הגופים, הכוונה של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא, שהוא מחיה כל הנשמות, מגלה כוח אלוקות אל הנשמות. הנשמה היא זאת שפוגשת את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר השפת אמת, בדורות השפילים, היא אומר, עכשיו תבינו, מה ירידת הדורות? הגמרא אומרת, מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? אומרת הגמרא, מסירות נפש על התורה. דורות ראשונים היו מוכנים למסור את הנפש בשביל קיים מצווה. דורות אחרונים כבר קשה למצוא. למה? כי הם קשורים כבר יותר לגוף. מי אומרת את זה? הגמרא. אותה הגמרא כתבה את זה לפני כמה שנים. כמה? מתי התחבר התלמוד הבבלי? אין לך, לא כתוב פה למעלה? מה? 4,000? אז לפני כמה שנים זה? אז זה בערך 1,600 שנה. אז חז"ל אמרו את זה, תגידו לי. אם אמרו את זה אז, שאנשים אוהבים את הגוף יותר מהנשמה, עברו 1,600 שנה. מה הם היו אומרים היום? מה היו אומרים? מה? עוד יותר, אתם עדינות. היום אנשים אוהבים בגוף שלהם, סוגדים לגוף שלהם. שתבינו מה הייתה התרבות של פעם. שתבינו, זה נקרא מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? מסירות נפש. היכולת למסור את הגוף בשביל עבודת השם, בשביל מצווה. אבל בדורות השפלים, שהגוף עיקר והנשמה תפילה, כן, הנשמה זה יותר משהו תרבותי, נחמד, אבל זה לא עיקר החיים. ולכן משועבד הנפש לגוף. זה מה שיוצר את הבלבול בהיררכיה. כמו שכתוב, עכשיו תסבירו לי את הפסוק הזה, הבנה חדשה בפסוק, בנפשנו נביא לחמנו. תסבירו לי הבנה חדשה. מה זה בנפשנו נביא לחמנו? פסוק מאיכה. נו נו, תחשבו עוד טיפה, עוד צעד אחד. אז מה זה בנפשנו נביא לחמנו? לוקחים את הנשמה כאמצעי למה? לגוף. בנפשנו, מה משתמשים בנשמה? לצרכים גשמיים. בנפשנו, נביא לחמנו. נו, דוגמה. אני אתן לך דוגמה. כתוב בזוהר שבראש השנה עם ישראל בעצם מתנהגים, מבקשים דברים כמו כלבים. למה? כשהכלבים פעם היו כלבים, היום הכלבים גם כבר לא כלבים. איך כלב היה פעם נובח? אב, היום אין להם כוח להגיד אב, נכון? בעלי חיים גם ככה, הם גם נחלשו קצת. היום סתם הם בוכים. תשימו לב גם, אני לא יודע, אמצא לכם פה נשפוך פח זבל לפח, יצא לכם. אז פעם, כשאדם היה שופך זבל לפח, החתולות היום בורחות. היום הם נשארו. דואגים להם, תנו לחיים לחיות. הם ראויים שדואגים להם. הם לא הולכות, הם נשארות במקום. אז פעם, כשהכלבים היו כלבים, והיה להם כוח לנבוח, אז הם היו נובחים, הב, 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 הב. מה זה בארמית האב? האב זה תיתן. אומר הזוהר, כשבני ישראל מבקשים בראש השנה בקשות חומריות, תיתן לנו בגדים, תיתן לנו דברים גשמים, זה נקרא כמו כלבים. אסור ככה. ראש השנה זה יום דין, זה יום רוחני. זה לא בשביל לבקש בקשות גשמיות. זה דוגמה. אבל סתם, השאלה, מה אדם מבקש, מה הוא רוצה, האם כל החלומות שלו זה סביב הדברים הגשמיים? סיפר לי אחד, הוא אמר, הוא בוגר של הישיבה, הוא התגרש לפני כמה שנים, אז הוא עושה עכשיו דייטים, זיווק שני, הוא כבר בן 50, אז הוא כל שבוע מתקשר אליי, הוא מספר לי קטעים חדשים, הוא רוצה שאני אבין מה קורה. אז הוא אומר לי, הרי יש אתר, שליש גן עדן, אז יש אתר לגילאים כאלה. אז הוא אומר, אישה אחת אומרת, תקשיב, אני התגרשתי עם בעלי כי הוא קמצן. תגיד לי, אתה תהיה מוכן כל שבוע הולכת למסעדה? מה אני אעשה כל שבוע במסעדה? הוא אומר, אבל אתה מוכן פעם בחודש ללכת לבית מלון? הוא אומר, תגיד לי, עוד לא נפגשנו בכלל. זה מה שחשוב לך עכשיו, מסעדה ובית מלון. ואז הוא מספר לי על מישהי אחרת שהם ישבו ונפגשו, והמדואפ אנשים בני 50, אנשים שכבר יש להם ילדים מבוגרים, כן, שתבינו, הם כבר ילדים נשואים. אז הוא מתקשר אליי בשורה שאומר לי, הרב תנחש, איפה נפגשנו? אז אמרת לו, טוב, נו בואו, במסעדה. נו, הוא אומר, תנחש, מי אכל במסעדה? אני אמרת לו, נו, אני יודע שאתה לא אוהב לאכול. הוא אומר, ומי שילם את החשבון? מה, מלצרית באה עם החשבון, מגישה לאישה, אז היא מזיזה לה את היד, תני לו שהוא ישלם. אז הוא אומר, מה זה פה? מה, כל הדייטים נפגשים פעם אחת בשביל לאכול במסעדה וזהו, נגמר. שכחו, מה זה צריך להיות? מה זאת אומרת? לא נפגשתם פעם אחת וכבר את אומרת שכל שבוע אני אלך למסעדה? זה נהיה תרבות, תרבות של מסעדות. תדעו לכם, פעם בארץ זה לא היה. התרבות של מסעדות חדרה לפה רק לפני 30-35 שנה. פעם אנשים לא הלכו למסעדות. לא הלכו. אז אין בעיה ללכת למסעדה פעם בכמה זמן. אבל זה לא עיקר החיים. זה העיקר. אתה חי ממסעדה למסעדה. זה כמו היום שנוסעים לחוץ. נוסעים, נוסעים. אני לא יודע מה יש בחוץ. עוד לא הבנתי. אחר כך תדבר על היום הולדת. אני אדבר איתכם קצת משהו על זה. אבל אנשים חוזרים מחוץ, מה נותן להם חיות? תודה. איך זה קשור לחוץ לארץ? אנשים חוזרים מחוץ לארץ, מה הם עושים יד שהם חוזרים? מה? איך? מתכנים את הטיסה הבאה, עושים קרוזים ועושים דו... תגיד, אתם נפלתם על הראש. איזה משקל יש לדברים האלה? אני לא אומר, תיסו לחופש, אבל זה עיקר החיים. זה היום, זה נהיה תרבות חיים. זה התרבות היום. זה התרבות. זה התרבות. את חייב לך למסעדות, חייב לך לחופש, חייב פעם בשבוע לעשות איזה בילוי, חייב, חובה, חובה, אחרת זה לא חיים. אז הגענו לזה. זה דוגמה, זה הנקודה. זה אומר השפת אמת, לא. בנפשנו נביא לחמנו, זו הברקה גדולה. אני פעם ראשונה גיליתי את הקטע הזה היום, זו הברקה גדולה. בנפשנו נביא לחמנו, ניקח את הנשמה שהיא תדאג לנו לדברים הגשמיים. אנחנו נשתמל בה לצורך הדברים הגשמיים, ולא הפוך. ואם זה בא, כל מיני גלויות בכל המדרגות שהנשמה שולטת. זה הסיבה לכל הגלויות של עם ישראל, כי הנשמה היא לא המרכז. ונסתר בחינת אלוקות בעולם. הכוח האלוקי הוא נסתר, הוא חלש, בגלל שלא נותנים מספיק מקום לנשמה. וזהו שכתוב עכשיו הברקה נוספת, ותסבירו לי את ההברקה, זה מה שכתוב, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? הבנה חדשה. לא הפשט הפשוט. אמו אנוכי בצרה. כן, אבל אמו אנוכי בצרה, באיזה צרה? כן, אבל נכון. רק תתרגמי את זה למונחים של הקטע הזה. אמו אנוכי בצרה, כמו שהנשמה בצרה, כי בגלות, גם הקדוש ברוך אומר, גם אני שם. אבל הקדוש ברוך הוא הכי לבני ישראל ארבע מיני דבקות בשורש הנשמה, לכל הארבעת הגלויות. הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. מה עם הרפואות? כמו שכתוב במדרש, אסתר רבה, אחותי, רעייתי, תמתי, זה נאמר על ארבעת הגלויות, שאלה ארבעה הם לשונות חיבה ודבקות, וזה שורש ארבעה גולות. מתי הגולה באה? כשארבעת הנקודות, בכל גלות יש אחותי, יש רעייתי, יש תמתי, כשזה מתעורר באה הגולה, כשמתעורר כל דודי ודופק הנשמה בגוף. זוהי הגאולה הכללית והפרטית. הנה בשבת קודש על כל פנים מבטל כל איש ישראל הגוף בשביתה מכל מלאכה. מה זה שבת? אומר השפת אמת. מה זה? מה זה הרעיון של שבת? מה זה איסור מלאכות? מה זה? מה זה לאסור מלאכות? הגוף לא עובד, הוא שובד. אצל יהודי בשבת, הגוף מוחלש. ואז ממילא, הנשמה מתחזקת, ובמיוחד שהנשמה מקבלת חיזוק כפול. למה חיזוק כפול? א', הגוף שובד, וב', איזה חיזוק היא מקבלת נוסף? הנשמה יתרה. בשבת יש ביטוי לנשמה. לכן זה נקרא בזוהר, נקרא שבת יומה, יומה שכחתם זוהר מפורש. מילא גמרא, אבל זוהר אתם שכחתם. יומה נשמתי. יום הנשמה. זה יום הנשמה. זה הנשמה. יהודי אחר. כמו שכתוב, חז"ל אומר, אינו דומה מאור פניו של יהודי ביום חול למאור פניו של בשבת. הוא יהודי אחר. זה שבת. אז הוא אומר, בשביתת כל מלאכה, כן, כמובן רק עם ישראל, יש לו את הדבר הזה, שהוא שובט מי, שיש שביתה פעם בשבוע. הטבע לא שובט. נכון? רק עם ישראל שובט. אמרתי לכם פעם, יש רק שני דברים בטבע ששובטים בשבת. ככה הטבע לא שובט, השמש והירח, הכל עובד. יש שני דברים בטבע ששובטים בשבת. מים. איך? לא הבנתי. יפה, סמבטיון הנער. למה קוראים לו סמבטיון מלשון שבת? שכל השבוע הוא זורק אבנים ובשבת הוא עוצר. ויש עוד דג שגם הוא נח בשבת. אבל ככה הטבע לא עובד בשבת. רק עם ישראל שובט בשבת. רק הוא. לגויים אסור לשבות בשבת. כמו שאנחנו רואים בתפילה, ולא נתתו לגויי ארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסלים, וגם במנוחתו. יפה, אז אתם באות כבר, כשאתם באות לתפילה זה כבר שחרית. אז אתם מפלות את זה. רגע. ולכן מאיר הנשמה יתרה בגוף. לכן הוא זכר ליציאת מצרים ולגאולה. אנחנו אומרים, כן, בקידוש, זה כתוב בתורה, זכר ליציאת מצרים. הבנה חדשה. למה שבת זה זכר ליציאת מצרים? למה? אז השבת הוא יום מה? יום גאולה. שבת זה יום גאולה. זה זכר ליציאת מצרים, שאז הייתה גאולה. מה זה הגאולה? כמו שהסביר, שהנשמה היא בעצם החלק העליון. וזהו, שכתוב בירושלמי, על שבת היום, אם בקולו תשמעו, כן, על שבת היום, אם בקולו תשמעו, זה נאמר על שבת. זה הכל דודי, בשבת שומעים אם בקולו תשמעו, בשבת שומעים את הכל דודי דופק, הנה זה בא, שומעים את הנשמה. ואני שינה ולבי ער, דופק פתחי לי עמו אנוכי בצרה. אז ראינו פה ניתוח מדהים, נפלא ביותר, מה זה בעצם, איך יש גלות, איך הדברים קורים, כולי. אני אשמע שאלה, ואז אני רוצה לדבר איתכם על היום הולדת, ונחלק לכם עוגות שתעשו ברכות. רק תביאו לי סכין, אבל חלבי. איפה יש פה סכין? איפה הסכין? אוקיי, מה רצית? מי רצה לשאול? נו? כן, חז"ל אומרים במדרש, הרי יש ארבע גלויות, כנגד זה, כל גלות אמורה לעורר חיבור אחר לקדוש ברוך הוא. יש אחותי, רעייתי, תמתי, יש עוד ביטוי שזה. כן.
אז אם בשבת אנחנו עושים את השבת,
אני אסביר לכולם מה שאת שואלת. היא שואלת, אם שבת זה יום רוחני, אז למה יש לנו מצוות בשבת של אכילה? רבותיי, אכילה בשבת זה לא אכילה של יום חול. זה עונג שבת, זה אכילה אחרת לגמרי. זה אכילה בנקודה רוחנית. האוכל, הטעם של האוכל בשבת הוא לא טעם של יום חול. זה כמו שכתוב בגמרא, בגמרא בביצה, תתווה, כתוב נשמה יתרה, אומר רש"י שאדם בשבת אוכל ולא קץ, הכוונה אין גבולות, למה? כי זו אכילה יותר רוחנית, אז אין לה גבולות. יש על זה טעם מיוחד, זה העונג שבת. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם מילה על היום הולדת, ואז נחלק לכם את העוגה. תראו, ביום הולדת, כשאדם יש לו יום הולדת, אז זה זמן להתבונן, במיוחד אני, שהשנה, אני נהייתי בן 69 ואני נכנס לשנת השבעים. מה, את נושמת עמוק? כאילו את מרגישה את כל השבעים שנה. אז אדם הרבה פעמים אוהב להסתכל, לראות איך הקדוש ברוך הוא גלגל לו את מסלול חייו, זה אפשר לראות כמה עמד לחוף. אז אני רוצה לספר לכם, שתבינו איך הקדוש ברוך הוא גלגל לי את ההיסטוריה, ואיך הדבר הזה משפיע על על העיצוב של האישיות. בעניין הזה אני רוצה לשתות. עשינו דבר כזה. אני נולדתי בקיבוץ. הקיבוץ הזה נקרא קיבוץ חפץ חיים. כן. כל מי שאני אומר, מה אתה קיבוץ? לא יכול להיות. אנשים לא מאמינים, למי שמכיר אותו מקרוב. ובכן, כן. ואני גדלתי שם עד קרוב לגיל 9, כולל כיתה א' ב', ואז ההורים שלי החליטו שהם יוצאים לשליחות. הם יצאו 5 שנים לשליחות למדינה שנקראת שוויצריה. אני בעצם גדלתי שם, כולל הבר מצווה, מגיל 8.5, עד 13.5. בימים ההם, זה לא כמו היום, זה היה לפני למעלה מ-60 שנה כשנסענו, התחבורה האווירית לא הייתה מפותחת כמו היום. אז איך למשל הגענו שם? הפלגנו באונייה, וחזרנו באונייה, אבל לא אונייה טיולי, זה הייתה, ככה אז התנהלו, כן? אז כמובן הייתה לנו חוויה, זה כילד שהאונייה התקלקלה בלב ים, והיה סיפור שלם, והיינו צריכים להחליף אונייה. לא, איכשהו היא הצליחה לגרור את עצמה לזה נמל באיטליה, ושם עברנו לאונייה טורקית. אל תשאלו, זה סיפור בפני עצמו. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי אז, לא כמו היום שיוצאים לשליחות, לא ביקרתי אפילו פעם אחת בארץ. היו לי געגועים עזים ביותר לארץ הקודש. למרות שאני חייב לציין שהקהילה היהודית שם הייתה קהילה מאוד חזקה, מאוד טובה, אנשים מאוד מכובדים, קהילה ממש חזקה, גם הבית ספר היהודי שם היה חזק מאוד, אבל זה גלות, ואני לא סבלתי את הגלות. ואני תמיד מספר כסיפור, להסביר לכם מה זה גלות. היה לי שכן גוי, קראו לו פטר. שמעתם פעם את השם פטר? הייתי משחק איתו כדורגל. עכשיו, שם הגבולות ברורים. לא הגוי בא אליך הביתה, ולא אתה בא לגוי הביתה. נפגשים בחצר או במגרן. יום אחד הוא שואל אותי ככה. היינו אז ילדים בגיל 10. אומר לי, מיכאל, תגיד לי את האמת, אתה יהודי? מה שאתה אומר? בוודאי שכן. עכשיו תקשיבו טוב לתגובה שלו. אומר לי כך, אתה כזה קטן וכבר יהודי. אתם לא מבינות את גודל האנטישמיות שעומדת מאחורי המשפט הזה. הוא אומר, אתה כזה קטן וכבר פושע כזה גדול. כי הם שונאים את היהודים. באירופה שנאה ליהודים מטורפת. כילד הייתי רואה שם הגוי, מה הם עושים ביום ראשון? הם משתכרים במסעדות, שותים בירה. הוא יוצא מהמסעדה, עומד מול בית, ומה הוא אומר לבית הזה? הוא מקלל את הבית, ואומר, אומר לבית, אתה יהודי מלוכלך. למרות שאין שם בכלל יהודים, נכנס יין או בירה, יצא סוד או סודה. זה מה שיצא להם. הם קוראים עליו. אני ממחיש לכם את האנטישמיות שלהם. הם אנטישמים גדולים גדולים. אז כילד, היו לי געגועים מאוד גדולים לארץ הקודש. אני לא אשכח, כשחזרנו בחזרה באונייה, אז זה לא כמו עם שמיים מטוס, זה תוך שעה אתה כבר בארץ. באונייה זה לוקח לך הפלגה של 3-4 ימים, ואז בימים אין זה עוד לא אלקטרוני, אז היה, על האונייה היה כזה מסך, אבל לא אלקטרוני. רב החובל כל ערב היה מזיז את ה... כאילו על המפה מראה לך איפה האונייה נמצאת. אני לא אשכח בלילה, אנחנו מתקרבים לארץ הקודש לחיפה. ואז בבוקר נעמדנו כולם על הסיפון עם משקפות לראות את הכיפות הזהב. של חיפה, לראות מה זה ארץ ישראל, אז זה געגוע. אז הגעגוע הזה הוא עד היום אצלי, הוא טבוע חזק מאוד, בגלל כל מה שעברתי אז. עכשיו, אחרי זה, כבר לא ההורים שלי לא חזרו יותר לקיבוץ, אלא חזרו לירושלים. וגם ירושלים ירקוד. וגם אני לא אשכח שעלינו, אנחנו כמובן ירדנו מהאונייה בחיפה ונסענו עם מונית לירושלים. לא אשכח את הדרך, חוויה לעלות לירושלים. החוויה שאני לא אשכח. ואז הגעתי לירושלים בכיתה ח' ואז נכנסתי שם לישיבה תיכונית בירושלים. ואז הגיע השלב ש... צריך להתקדם הלאה, גמרנו ישיבה תיכונית, רוצה ללכת הלאה, לישיבה. אז ההורים שלי מאוד ביקשו ממני, אני אז הייתי כבר, הייתי מאוד חזק לתורה, זה עוד סיפור איך הגעתי לזה, רציתי מאוד ללמוד בישיבה גבוהה, אבל ההורים שלי מאוד ביקשו שאני לימד בישיבת הסדר, ואני עשיתי את רצונה, הלכתי לישיבת הסדר, למדתי בקרם ביער. ואז, אוקיי, עברנו את המלחמות, מלחמת יום כיפור וכו' וכו' וכו', ואז התחתנתי. את אשתי, מאיפה היא באה? מבני ברק. ואז, בעצם זכיתי להכיר עולם נוסף, את העולם של בני ברק, שזה עולם מלא תורה ומלא חסידות, זה עולם שמי שלא מכיר לא יודע מה זה, זה היה משהו מדהים. וכך הקמנו את המשפחה, ובהתחלה עוד היינו, בהתחלה הייתי אברך בקרם ביאבנה, ואז בגיל 25 התמניתי שם להיות רם בקרם ביאבנה, עד גיל 30. בגיל 30 נקראתי להיות ראש שיבה פה בשילו, ומאז אנחנו כבר 40 שנה בשילו. למה אני אספר לכם? אספר על זה עוד. ואני אומר גם להורים שלי, אני אומר להורים שלי, הורים שלי ברוך השם, אנשים מבוגרים, מלוא כוחם, השבת גם אנחנו נתארח אצלהם, עוד שבת בר מצווה שלי, אז הם הזמינו אותי לדיור מוגן שלהם, לכן אני לא יוכל לבוא בסעודה שלישית, אבל אני אפצה אתכם בזאת שהם במילה וגמל. אז אני תמיד אומר להורים שלי, אני מודה לכם על כל המסלול חיים שעשיתם לנו, כי למדתי מזה המון, זה עיצב לי את האישיות. למדתי להכיר הרבה דברים. כל דבר שאדם עובר, זה חלק מהאישיות שלו. אז אני אומר, גם תמיד שיש יום הולדת, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא. קודם כל על השנים שנותן, וגם כל העת. עכשיו הקדוש ברוך הוא גלגל לי את כל החיים. וקשרה לה דווקא איזה בוגרת שהייתה בת בית, אמרת לי, הרב, איזה מתנה קיבלת ליום הולדת? קודם כל קיבלתי מתנה 69 שנה. וקיבלתי עוד מתנה, עוד 51 שנה. אז קיבלתי שתי מתנות מאוד יפות. אמרת לי, אוק, על זה לא חשבתי. אז זהו. אז הכנתם עוגה, אז אני חייב לגמול לכם טוב. אז אמרתי, נשתף אתכם בדבר הזה. לא הייתם מכינות, לא מדברות, לא הייתם שתף. אבל עשיתם תיקון גדול על מה שהיה ביום שלישי. זה תיקון גדול. יפה. אז בואו נחתוך את העוגה ואתם תחלקו את זה, בסדר? נעשה את זה צ'יק צ'אפ.
הרב מזל טוב.